הרמב״ם פוסק להלכה את הלכות משיח, הלכות מלכים. הוא פוסק כשמואל, אין בין העולם הזה לימות משיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת שעיקר משמעותה של גאולה, עיקר משמעותם של ימות משיח, זה השחרור משעבוד מלכויות. שעבוד מלכויות ברובד הראשוני זה עצמאות מדינית, הרצון של עם ישראל לעצמאות מדינית, הרצון שלנו לחיים שהם חיים שלנו. צריך לדעת שבתוך הרצון הזה לעצמאות, בתוך הרצון הזה לפרק את שיעבוד המלכויות, צריך להעמיק ברצון הזה פנימה. ולהבין יותר טוב את הרצון הזה לחופש. המדרש משווה את תהליך יציאת ישראל ממצרים לתהליך הגאולה. המדרש נשען על פסוקים. לא פעם ולא פעמיים חז"ל מדברים על כך שתהליך הגאולה הוא אותו עיקרון של תהליך יציאת מצרים. גם שם יצאנו לחירות, וגם לעתיד לבוא אנחנו יוצאים לחירות, לשעבוד, לגאולה. משמעותה של יציאת מצרים היא הייתה הרבה יותר מאשר להסיל אנשים עבדים מסכנים שסובלים כל כך קשה, להסיל אותם ולתת להם חיים קצת יותר נחמדים וראויים ומסודרים. מטרתה של יציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מטרתה של יציאת מצרים מופיעה כיסוד לכל התורה כולה, כעמוד האמונה בלשון המערב. יציאת מצרים ברור עמוק, איך שכל מה שבונה אותנו כעם, מקיים אותנו, כל היכולת שלנו בכלל להתגבש, ליצור קולקטיביות לאומית, להצליח ללכת, זה רק מצד אנוכי, השם אלוקיך. זה רק מצד התוכן האלוקי. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, היינו עד היום שם. אני ולא מלאך, אני ולא שרה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, התוכן האלוקי בעליוניותו, הוא זה שהוציא את העם, קיים את העם, גיבש את העם. להשתחרר משעבוד של מצרים זה בעצם לברר לעצמנו קודם כל מה כן בונה אותנו לעם. לא רק מה בונה אותנו לעם, רק זה בונה אותנו לעם. אני ולא מלאך, ולא שר, ולא שום כוח אחר בעולם. הרצון לחירות, הרצון לחופש, כפי שהוא נולד ביציאת מצרים, זה לא רק הרצון לחירות וחופש במובן של שעמים אחרים לא יסיקו לנו, אלא רצון לחופש במובן של אנחנו שונים משאר העמים, ההתפתחות שלנו, היצירה שלנו היא מעשה ידי שמיים. אלא שצריך, אומר המהר"ל בספרו נצח ישראל, פרק למד, צריך לעשות יציאת מצרים פעם שנייה. תהליך הגאולה האחרונה, מטרת המשיח שיבוא, זה לעשות יציאת מצרים חוזרת. למה? הבנו פעם אחת, למדנו ביציאת מצרים, הבנו את המסר. אנחנו עם מיוחד, עם השם, מי שגואל אותנו זה הקדוש ברוך הוא, והוא המלך שלנו. הבנו. למה צריך לעשות יציאת מצרים באופן חדש? גאולה חדשה צריך, כך אומר המהר"ל שם. צריך גאולה חדשה. צריך עוד פעם לעשות את הגאולה, עוד פעם, חדש. זה לא הספיק יציאת מצרים. צריך שחרור. כי עדיין, גם אחרי שהתקיימנו ונוצרנו כעם על ידי ריבונו של עולם בעצמו, ורק התוכן האלוקי יצר אותנו לעם, עדיין אנחנו נמצאים פה במשפחת העמים. אנחנו עם שמסתובב כאן בעולם, נמצא כאן על במת ההיסטוריה כחלק מכלל האנושות. וכמו בטבע, כך גם בהיסטוריה, ההתפתחות של עם תלויה במערכת הקשרים ויחסי הגולים שיש לו עם הסביבה. צמח, כדי שהוא יצמח, לא מספיק שאתה שתלת אותו באדמה והשקעת בשתילה שלו את מירב הכישרון שלך ושמת בתוך הצמח את הזרעים הכי טובים, שמת אותם באדמה ויצרת את התנאים האופטימליים, כן, אבל כשהצמח גדל הוא לוקח אוויר מהסביבה ומינרלים והחום ושמש ומים, הוא משתמש בסביבה ביחסי גולים שלו עם המציאות כדי להתפתח. אתה לא יכול לקיים צמח בתנאים סטריליים, הוא צריך את הסביבה, הוא נבנה מתוך היחסים עם הסביבה. וכן הלאה, כל יצור בעולם יהיה היצור האופטימלי אשר יהיה, בסוף הצמיחה שלו, תהליך הצמיחה, הוא תמיד תהליך סביבתי, הוא תהליך שקשור לסביבה, יחד עם הסביבה, מתוך הסביבה. וכאן צריך לעשות בירור קשה, נוקב, מאוד מאוד עליון, שתהליך הצמיחה שלנו כעם, לא רק תהליך היצירה שהיה, אלא תהליך הצמיחה והפריחה שלנו כעם, לא רק שהוא לא צריך את הסביבה, הוא הפוך מהסביבה, הסביבה לא תורמת לצמיחה שלו, הוא לא קשור לסביבה. צמח דוד עבדך, אנחנו מדייקים לא פעם ולא פעמיים שהמשיח או תהליך הגאולה נקרא צמח. יצא שורש מגזע ישי ונצר משורשיו ישראל, צמח מיוחד. צמח כזה, איש צמח שמו, כמו שאומר הנביא, שמה שמאפיין את הצמיחה זה שזו צמיחה אחרת. אין עם כזה. הצמיחה שלנו כעם לא תוצאה, לא קשורה, לא תלויה במערכת הסביבתית שלנו, בקשרים משאר העמים. להפך, הצמיחה שלנו לעם היא הפתעה, היא בניגוד למערכת הסביבתית, למרות המערכת הסביבתית, מה שמתברר שהיא באה ממקום אחר לגמרי, היא לחלוטין לא קשורה פה לתהליכים המוכרים. לא היה שום רמז בגלות שעוד מעט אנחנו אמורים לקום פתאום לעם. אף מדינה לא נתנה לנו איזה חסות וטיפחה את היסוד הלאומי הישראלי ונתנה לו מקום וארגנה לנו לאט לאט חיים לאומיים וקידמה אותנו. לא, אפילו להפך. רק דאגו לקעקע ולהשמיד ולהרוג ולבזות ולתת לנו תחושה שאנחנו עם הכי שפל, שאין לו שום מקום. ומכלום, מכלום פתאום, נוצר רצון לאומי בישראל. והרצון הלאומי הזה שבישראל עיקר כוחו לא מהשפעה סביבתית, לא מיחסים. אומות העולם מאוד מאוד מתמהמאות והתמהמאו לשתף פעולה ולעזור. ואלה שעזרו, הרבה מהם התחרטו אחר כך. והסביבה שסובבת אותנו, ריבונו של עולם שתל אותנו בסביבה שהיא השכנים שלנו, זה שכנים שלא רוצים לעזור. בדרך כלל כשאדם מגיע לאיזה יישוב חדש, אז השכנים רוצים לעזור, חסר לך קפה, סוכר, תבין, ניקח, משהו. פה הקב"ה דאג שהשכנים הם שכנים שלא רוצים לעזור בכלל. הקב"ה דאג שהסביבה, השכנים הכי גרועים שיש בעולם הם השכנים שלנו. אין שכנים יותר גרועים. איפה בכל העולם שכנים כל כך קרועים? אנחנו לא גדלים על בסיס הסביבה ולא ביחסי גומלין עם הסביבה. שום עזרה מהסביבה הקרובה ולאט לאט גם הסביבה הרחוקה. שחרור משעבוד מלכויות, צריך להבין אותו, אומר המהר"ל. שחרור משעבוד מלכויות זה לא רק במובן הזה ש... הנה, טוב, עד עכשיו הרביצו לנו, עכשיו לא מרביצים לנו. שחרור משעבוד מלכויות, פירושו, הבנה עמוקה, מה עניינה של תהליך הגאולה הזאת. תהליך הגאולה הזאת, תהליך יציאת מצרים השני המחודש, זה תהליך עמוק, עמוק מאוד, עליון. אנחנו לא תלויים בסביבה. אנחנו לא קשורים לסביבה. הצמיחה שלנו היא צמיחה אחרת. עם לבדה תשכון. אין לנו שום דבר נגד הסביבה. אפילו היינו מאוד רוצים להשפיע על הסביבה. אנחנו לא תוצר של הסביבה. לא תוצר של מערכות היחסים, לא תוצר של שיתוף פעולה. לא. לאט לאט צריך להתרגל לעובדה שהצמיחה שלנו כעם בכל המובנים במהותה היא עצמאות. עצמאות לא רק כנושא בסיסי אלא כדגל, כמהות. לסמוך גאולה לתפילה. יש עיקרון כזה, הגמרא בברכות מעריכה בחשיבות של לסמוך גאולה לתפילה. הטוב בעיניך עשיתי, אומר חזקיה המלך, הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים, שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו, הכי טוב עשיתי בחיים, אתה יודע מה עשיתי? תמיד שמחתי גאולה לתפילה. כך אומר חזקיה המלך. חזקיה המלך הייתה תוכנית מגירה שהוא יהיה משיח. הוא היה בכיוון. וכשחזקיה המלך רוצה להגיד הדבר הכי הכי חשוב שעשיתי בחיים, שמחתי גאולה לתפילה. שמחתי גאולה לתפילה, כלומר, בררתי לעצמי מה זאת גאולה. גאולה זה עמדה נפשית שאומרת, אני לא בונה על הסביבה, אני לא בונה על העולם. אני לא בונה על שום דבר פה במציאות שיעזור לי, להפך. זה יפריע לתהליך הגאולה, זה הפוך מכל המושג גאולה. כל הגאולה היא תפילה. תפילה, כלומר, מהלך אלוקי. קשר לעניין אלוקי. אני הולך איתו. יש מהלך אלוקי ואני הולך אחריו. וכשהקב"ה מוליך אותנו, אנחנו הולכים אחריו בשמחה, כמו שכשיצאנו ממצרים, אז הקב"ה הולך, אנחנו אחריו. אבל זה מעצמנו, זה שלנו. אנחנו לא נעזרנו בסביבה. כתב הרב חרל"פ במעני הישועה, פרק י', שכמו שביציאת מצרים היה נראה כאילו פרעה קצת שיתף פעולה בסוף, היה צריך לברר שלא, שזה טעות, הוא לא שיתף פעולה. ולכן מיד ויסור את יחבו ואת עמו לקח עמו, ומיד הוא רודף, אומר, מה עשינו? שילחנו את ישראל מעובדנו, רגע, עצור, מתחרטים, לא נכון. כדי שלברר שבני ישראל יוצאים ביד רמה, שזה לא תוצאה של שיתוף פעולה עם המצרים, זה לא שהמצרים עזרו לנו לצאת, לא. כך לעתיד לבוא, כותב הרב חרל"פ, בדיוק אותו דבר, גם אם ייראה לפעמים שאומות העולם עושים לנו, עוזרים לנו, מסיים לנו רישיונות, תקנים, מהר מאוד זה צריך להתברר שלא. רובם מתחרטים, ומי שלא מתחרט מקחקח כל יומיים בגרון. אנחנו לא מצפים לשיתוף פעולה, להפך. טוב מאוד. טוב מאוד, זה צריך להתברר. שהיה, לפני מלחמת ששת הימים, היה מצעד צבאי. יום העצמאות, ערב מלחמת ששת הימים, היה מצעד צבאי מאוד גדול. ככה היה מקובל אז לעשות מצעדים. היום קצת פחות עושים את זה. אבל היה מצעד צבאי. ואחד השגרירים, נדמה לי השגריר של ארצות הברית, אז הוא... היה איזה מחאה, כי בתור מחאה אז לא השתתף במצעד, היה שם איזה סיפור. אז רב ציודה ככה בשיחה ליום עצמאות אמר מצוין, טוב מאוד, אנחנו סוף סוף קצת, בלי המחותנים, אנחנו אמרו התבטא כזה, בלי המחותנים. לבד, כן, יש לנו חיים משלנו, אנחנו לא עושים. צריך לבנות את זה, לא ביום אחד ולא ביומיים. כנסת ישראל, כותב הרב בסוף פרקי באורות ישראל, הולכת לקראת שחרור עליון, שחרור רוחני משיעבוד מלכויות. שחרור רוחני משיעבוד מלכויות זה שחרור מצורת החשיבה של אומות העולם, מהדמיונות שאנחנו כאילו נשמחים, משתפים איתם פעולה, עוזרים לנו, להפך. לאט לאט צריך לבנות באופן חיובי את הכל, כל יעקב, שאין לו שום השפעה מידי עשיו. שהכל, כל יעקב הוא כל עצמאי לחלוטין, ולא רק שהוא לא זקוק לידי עשיו, הוא לא נעזר בידי עשיו, לא צריך את ידי עשיו. עצמאות תרבותית, עצמאות מנטלית. זו תנועת החופש ביסודה. זה שבתוך עם ישראל אנחנו רואים רצון לחופש, צריך לרדת לעומק הרצון לחופש. תנועת החופש שנראית גם בציבור הפשוט, ברבדים הנמוכים או אפילו יותר קלי קלים, בפנימיותה, צריך לרדת לעומק של תכונת החופש הזו. מהי תכונת החופש שבישראל? מהו הרצון שלנו לעצמאות? פה הגדרה מאוד חשובה של הרב, מה מהותה של העצמאות הישראלית, מה המהות הזאת שאנחנו מדברים על חיים עצמאיים משלנו. הצמאון, הצמאון לאל חי, הצמאון כנושא, הצמאון הרוחני להשם כסוגיה בפני עצמה. זו תמצית הזהות של החופש, נקודת החופש. כי באמת כשאנחנו באים לעולם בשביל שהעולם יפתור לנו את הבעיות, בשביל לקבל עזרה לכל מיני דברים שאנחנו צריכים מהעולם, אנחנו צריכים הרבה דברים, אנחנו בעצם בכלל לא חופשים. אנחנו מבקשים דברים ורוצים לקבל מענה מהמציאות. ידיים ידי עשיו, הידיים של עשיו יודעות לצוד. עשיו הוא איש צייד. לצוד זה לחפש דברים שאתה צריך ולקחת אותם לעצמך. בכל מיני רבדים. יש לצוד חיות, יש לצוד אנשים, יש לצוד לבבות, לצוד. הצורך, הבקשה, התחושת חיסרון, זה בשביל להשלים אותה מהמציאות. צריך להשלים. חסר לך משהו, מיד נספק לך. והתרבות של עשיו, שהולכת ומאוד מאוד גואה ככל שהשנים עוברות, התרבות הענקית הזאת של עשיו אומרת, חסר לך משהו, נספק מיד. רק שלא תרגיש חסר לך משהו. העולם צריך להיות מתאים לך. הכל צריך להיות פה הכי נוח, הכי מתאים, שכל מה, אתה צריך משהו מיד, הנה, חשבת על משהו שאולי צריך מיד, מוצאים פטנט, מוצאים, העולם לשירות האדם בצורה הכי אידיאלית שרק אפשר. הכי נוחה, הכי נעימה, הכי מהירה, הכי טעימה, הכי, שרגע אחד לא תהיה לך תחושת חיסרון. חסר לך משהו מיד נשלים. רק שלא תהיה צמא. רק שלא תייצא. אבל קולו של יעקב זה קול אחר לגמרי, קול הפוך. והקול אומר שבאנו לעולם כדי להיות צמאים. הנשמה הורדה ממרומים לכאן כדי להיות צמאה. בשביל זה ירדה לעולם הנשמה. כדי להיות צמאה. אתה נפחת בי, מה דנפח מתוכי נפח. הנשמה שלנו היא חלק אלוקא ממעל, ועיקרה של הנשמה הוא הגעגוע האלוקי העליון, הצמאון האדיר להיכלל בחיים העליונים, במקור החיים, להשתאבה בגופה דמלכה. כיליון נפשי שאין לו סוף. אין לו סוף. שמעה לך נפשי, קמה לך בשרי. אצלנו המלך, פסגת המלכים, המלך של כל המלכים זה האיש הכי צמא. אין אדם יותר צמא מדוד המלך. הוא כל הזמן צמא. נפשי ויתיך, שחר אבקשך. מי ישקני מים מבור בית לחם? באנו לעולם כדי להיות צמאים. אנחנו עם שבא בשביל לבנות את החופש הגדול. והחופש הגדול, שמתחיל עוד שבוע, החופש הגדול הוא להיות צמאים. להיות צמאים. להיות צמאים כל הזמן. להגדיל את הצימון כנושא, כמטרה. רק אל תעסקו בשאלה איך מספקים את הצרכים. כי זה יוצר בדיוק את המערכת היחסים שלנו עם אומות העולם. התלות הסביבתית, התלות הפוליטית, תרבותית, כלכלית עם העולם, מתחילה מהעובדה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לספק את הצרכים שלנו כאן בעולם. אז באמת, אנחנו צריכים לאומות העולם, כל הזמן, שחרים, שספק דברים בעולם, צריך כל הזמן להיות קשורים, להיות קשור סביבתית למציאות. יחסי גומלין. אבל לא. אנחנו לא באנו בשביל זה לעולם פה. לא באנו כדי שהעולם יפתור לנו את השאלות. אדם נולד, מה הנושא? יש לי המון צרכים, רשימת מכולת אדירה, כבר בגיל 3 יש לאדם מיליון צרכים. והעולם אמור לספק, העולם זה סופרמרקט ענק, צריך לספק לי את כל הצרכים. אני צריך עולם ומלואו. וסתיו, אנחנו, הקול שלנו זה קול יעקב. וקולו של יעקב זה קול שמילדות אומר אמירה אחרת. באנו לעולם כדי להיות צמאים. לא בשביל לספק את הצימון, לא פתאום. להפך. להתפלל, לבקש השם, להתעניין, לעבוד על האישיות שלי, להיות צמאים לעוד שלמות רוחנית, לעוד גדלות, לעוד סוגיה שעוד לא למדנו אותה, לעוד כוונה שעוד לא כיוונו, לעוד רמה מוסרית שעוד לא הגענו אליה, עוד ועוד, להיות צמאים, זאת המטרה שלנו. וזה אנחנו כאן. משוחררים. משוחררים מהצורך לתת מענה. משוחררים מהצורך לפתור שאלות. בת חורין, בת מלך שנמצאת בתוכנו, משהו מלכותי עליון שבא מעולם החירות, מעולם הצימאון, בא אלינו כאן ורוצה להשמיע את קולה. יש לה קול מיוחד. יש את קול המונה של רומי ויש קול אחר. יש קולה של הנשמה. צריך לשמור על הנשמה. אתה משמרה בקיום. צריך לשמור על זה מפני תחושת ההשפעות הסביבתיות שהן זרות לנשמה. יש הרבה השפעות סביבתיות, ואם אתה, הנשמה היא מדברת בשפה אחרת. היא סוג אחר של צמח. צמח דוד, זה צמח אחר. צמח דוד עבדך. זה דוד שהוא עבד השם, והצמח שהוא מצמיח זה צמח מסוג אחר. זה צמח של צומח גאולה לתפילה. שכך הוא רואה את נושא הגאולה. תהליך של השתוקקות, תהליך של צמאון רוחני. הנה ימים באים נאום השם, מה זה ימים העתידים לבוא? משלחתי רעב בארץ. זה המצב הכי אידיאלי שלנו, אליו אנחנו חולמים. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי השם, לשם אנחנו רוצים ללכת. שמח לב מבקשי השם. השמחה הגדולה של ישראל זה דווקא בבקשת השם, כמו שכותב הרב בעולת ראייה. דברים מאוד חשובים שתמיד טוב לחזור עליהם. שהחפץ הפנימי של בקשת השם הוא כל החיים והוא כל העושר. הבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת ולא המציאה. לא למצוא, תבקש. לא מציאה היא החיפוש שלנו. אנחנו עיננו תמיד עסוקים בבקשה. להתעלות אילוי אחר אילוי. בקשו פניו תמיד. היכולת שלנו ברמה הלאומית היום להיות יותר חופשיים, הרבה 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 יותר חופשיים. כל כך אנחנו לא חופשיים, כל כך התגובות הפשוטות של עם שהוא בן חורין לא יוצאות לפועל. זה מתחיל בעובדה שאצלנו סוגיית החופש היא סוגיה שצריך לטפס אליה. מה זה חופש שלנו? מה זה חופש של היחיד ומה זה חופש של העם? להרבות בצמאון, לקחת את הצמאון כנושא, כמטרה, כמטרת על. רגישות גבוהה לסוגיה הזאת. כמה הצמאון שלי גדל. בגיל 25-27 צריך לקחת אחריות על השאלה האם גם בגיל 50 יהיה לי צמאון רוחני. האם גם בגיל 40 ו-50 ו-60 יהיה לי צמאון רוחני. להמשיך, לעבוד על המידות שלי, לתקן את העירת שמיים שלי, להפיק עוד נושאים בתורה, להבין יותר טוב את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ללמוד עוד סוגיות בפנימיות התורה, לגדול, 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 זאת השאלה שלי בסוף. השאלה היא לא האם בגיל 65 יהיה לי בית עם גינה, אלא האם אני אהיה צמא. האם העם שלנו עוד 60 שנה יהיה לו עוד יותר גינות או עוד יותר צמאון? אין שום דבר נגיד גינות, סתם דוגמה. צמאון. על זה הסוגיה שלנו. מזה באנו לכאן. והאויב הגדול 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 של הצמאון הוא הצורך לתת מענה, שהמציאות צריכה לתת מענה, וזה הנושא שלי בחיים. יש לי רשימת צרכים, צייד, באתי לצוד, רשימת צייד, רשימת מקולת, והמציאות צריכה לספק אותה. ואם היא לא מספקת, אנחנו נדאג שהיא תספק. וזה הכל. ובאנו למלוכה ולשלווה. וזה עוול. שלסבר את האוזן, אני משתמש בדברים שהמהר"ל שם אומר ב... נצח ישראל פרק למד. וכמו שחס בשלום יש אדם נמצא בבית חולים, עושים לו בדיקות, אומרים הרופאים, בן אדם בריא לגמרי, זרימת הדם מצוינת, נשימה מעולה, דופק, הכל, הכליות עובדות, קיבה, הכל עובד מצוין, נפלא. אבל בן אדם לא חושב, איבד הזיכרון, לא מדבר, לא שומע. קוראים לזה בשפה רפואית צמח. לא יודע למה, אבל ככה החליט. הוא ירד לרמת צמח. ירד אחורה. הכל טוב. אתה מגיע לרופא, אז מה, הוא לא איתנו. מה פתאום, הכל בסדר. מה אתה רוצה? הוא מצוין, תלך הביתה. מה הבעיה? הכל תקן, אני בודק את כל הנושאים הרפואיים והכל בסדר, אבל הבן אדם הוא לא פה, הוא אומר לא פה, אני רואה הכל תקן. הוא משתלב בטבע, תסתכל בטבע, בטבע, מה צריך יותר מזה? בטבע, הצמחים והכבשים והעיזים וכל החיות, מה הם רוצות יותר מזה? זה מה שיש פחות. יש מערכת העיכול עובדת, כל החילופי חומרים בגוף עובדים כמו שצריך, אדם זורם, הכל עובד כמו שצריך. ברמה הטבעית, מצד ההשתלבות בטבע, הוא משתלב מצוין עם הטבע, הוא נושם, הכל טוב. אבל זה בן אדם, בן אדם הוא לא, הנושא שלו בחיים זה לא האם הוא משתלב בנוף, האם הוא מתאים את עצמו לעולם החייתי ולעולם הצומח, והאם הוא מתאים, הכל מצוין, הוא מתאים. זה לא הגדרה של בן אדם, ההשתלבות שלו בסביבה. לקחת את עם ישראל ולומר, עם ישראל צריך להשתלב בנוף. מה זה הנוף האנושי? הנוף האנושי זה מדינה שמספקת לעצמה את כל הצרכים הקומיים שלה, והחברה מרוצה מאיכות החיים החומרית, סך הכל. הכל בסדר, מה אתה רוצה? משתלבים בסביבה, הכל כמו שבר... תסתכל ימין או שמאלה, תראה, צמחים, בעלי חיים, אנחנו מצב טוב. אבל זה בן אדם, זה משהו אחר, יש לו נשמה. זה מחלה להגיד את זה, זה נורא, זה מזעזע. על זה אומר המהר"ל שם, על זה נאמר במשנה בסוף קידושין, טוב שברופאים לגיהנום. שזה משפט עצוב. מה, למה להגיד טוב שברופאים לגיהנום? אז המהר"ל אומר כן. אם הרופא ככה מסתכל על חולה ומתעלם מהשאלה המרכזית, הבן אדם, הוא רואה רק את ההשתלבות הסביבתית שלו ברמה הביולוגית-כימית, אז זה גיהנום. מה זה גיהנום? זה ריק. וקו. זה גיהנום, זה נורא. אם ככה אתה בודק בן אדם, לפי הרמת תפקוד החיצונית שלו, לא באנו להתאים את עצמנו לסביבה העולמית. כל המושגים המקובלים בעולם של מה זה, איך מדינה נראית, ואיך, מה זה נקרא הישגים של מדינה, מה זה הישגים של חברה, מה זה הצלחה, המושגים הסביבתיים האלו זרים לנו. אנחנו לא באנו לצוק, באנו להיות צמאים. באנו להיות צמאים. אין לנו שום בעיה עם פיתוח כלכלי ותעשייתי, הכל נפלא. אבל המטרה שלנו בדיוק הפוכה. זה לא בשביל לענות על צרכים. ממש לא. בשביל להיות צמא. אנחנו הולכים וזורעים באדמה, והמטרה לזרוע באדמה זה בשביל להתפלל. כי אחרת הקדוש ברוך הוא היה מביא אותנו לארץ אחרת, לארץ שיש שם נהרות אדירים מלאים מים. נורא הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא היה בוטר לנו את כל הבעיות, אבל אותנו קנדה, ושם יש ממש ממש מלא מים ולא חסר כלום. זה דומה לקנדה, קנן, זה כמעט כמו קנדה, אבל לא, קצת שונה. ופה אין מים. אין מים, כי המטרה לבוא לפה בשביל להתפלל. בשביל לא צמא, זאת המטרה. בשביל לעבוד, ועין שמוע, תשמעו, תוציאו מעצמכם עוד, ותעמלו, ותתקדמו, ותפתחו רוחנית, אל תשתלבו בסביבה. החטא הגדול ביותר זה להסתכל על הסביבה, בספר הדברים, זה כל הזמן חוזר. רק אל תסתכלו על הסביבה, רק אל תנסו להשתלב בנוף הסביבתי. זה נקרא להשתחרר משעבוד מלכויות. למה נתבוא החכמים, אומר הרמב"ם, לימות המשיח? למה מתבוא לימות המשיח? כדי שהחיים יהיו מסודרים? לא. שלא יציקו לנו? גם לא. כדי שיוכלו לעסוק, לגדול עוד ועוד ועוד. הצמאון יגדל. מה יקרה שיבוא המשיח? נהיה מלאים רצונות. זה מה שיקרה. זאת המנוחה שלנו. המנוחה הישראלית זה הצמאון. השלווה הישראלית זה הגעגועים. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. לא ברור שהמטרה שלנו זה הצמאון הרוחני, ויש איזה דמיון של שלווה, דמיון של שלווה. אז הקדוש ברוך הוא דואג לעשות לנו געזועים וזיכרונות ותשומת לב. ויזכר עוד פעם ועוד פעם שבאנו לפה כדי להתגעגע. באנו לפה כדי להשתוקף. בעזרת השם, הימים החמים האלו יזכירו לנו, מזכירים לנו את חשיבות הצמאון הכללי, את השמחה שיש לנו בצמאון, את האהבה שיש לנו בכך, מסעת נפשנו, שישפיעו לאט לאט על צורת החשיבה שלנו, על איך אנחנו מתכננים היום את החיים שלנו, על איך אנחנו היום בונים את סדרי העדיפויות שלנו, את המגמות והמטרות. בעזרת השם, ככל שהמטרות שלנו יהיו יותר של עילוי והתעלות וצמאון רוחני ושקיקת אינסוף, כך גם ממילא הסביבה תניח לנו, תעזוב אותנו, תבין שאנחנו פה צמח זר, שאין מה להתעסק איתו. יושב ישראל שקף ושענן. הצמאון למקדש, הצמאון לקודש, יבנה את המקדש. עוד מעט יבנה המקדש. כאשר נהיה צמאים לו מאוד מאוד. כשנחשוף, אז יהיה. הכיסופים הם היוצרים, הם הבונים, ככה אנחנו נבנים. כל טוב, שלום לכולם.